כל חי אונליין 93fm.co.il
בתוכנית חדשה שתספק ביטוח לכולם. ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של נשיא ארצות הברית הנכנס דונלד טראמפ, ימונה לשליחו של הנשיא לשלום במזרח התיכון. כך הודיע הנשיא הנכנס דונלד טראמפ. קושנר בן ה-36 ליווה את חותנו בכל מהלך הבחירות. במהלך הלילה עצו כוחות הביטחון 17 מבוקשים ביהודה ושמרון, חלקם חשודים בפעילות טרור עממי והפרות סדר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי במחנה הפליטים אלערו באזור ביתר עילית תפסו כוחות הביטחון ארבע מחרטות לייצור אמצעי לחימה. בקזחסטן נהרגו לפחות 32 בני אדם בהתרסקות מטוס מטען של חברה טורקית. המטוס שהוא התרסק הוא בוינג 747 ושימש כמטוס מטען. תחזית מזג האוויר, היום התחממות, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
תודה ישראל, שיהיה לנו בוקר טוב וחדשות טובות בעזרת השם. אנחנו ניפגש שוב ב9, כן?
ניפגש.
יאללה, תודה. בצוות המשדר שלנו הבוקר הזה, צביקה גרוניך עורך את המשדר, יעלי במפיקה אותנו, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, בחדר החדשות אריאל שרפר, ואנחנו מתחילים. אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר עם מה שכולם מתעסקים בו. נתניהו מגיב אתמול ואומר, מפעילים עליי לחצים כדי שיוגש כתב אישום נגדי. יש מסע תקשורתי מתוזמר וחסר תקדים בהיקפו כדי להפיל את ממשלת הליכוד בראשותי. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לעמוס סוקן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מספר למאזינים שלנו שאתה מוציא לאור של הארץ, נכון?
אכן.
אז ראש הממשלה בעצם דיבר אליך, אתה מנהל מסע מתוזמר נגד נתניהו רק בשביל להפיל אותו משום שהוא איננו מחזיק בדעותיך האידיאולוגיות?
האמת, זו חוצפה מצידו להגיד דבר כזה. הוא הולך ומנהל שיחות מוזרות ביותר, חריגות, שאפשר לומר שהן עברייניות, עם מול של עיתון, ואחר כך הוא מתלונן על מישהו אחר שאומר שזו הייתה שיחה של נותן ומקבל שוחד.
אתה שואל אותי?
כן, בהחלט.
לי אין תשובות לענות בבוקר הזה.
שמע, נוהלה שם שיחת שוחד.
נו.
זה לא אני ניהלתי אותה, לא הארץ ניהל אותה, הוא ניהל אותה, ואחר כך הוא מתלונן שאומרים מי שמנהל שיחת שוחד צריך להיחקר, וככל הנראה לעמוד לדין.
שמע, אני מבין טוב מה אתה אומר.
עם כל הכבוד לראש הממשלה, אבל הרי מדובר בדברים שהוא עשה, לא שמישהו אחר עשה.
אני מבין טוב מה אתה אומר, אבל אני חושב שאתה מהאנשים היחידים בישראל שיכולים להבין טוב את ראש הממשלה. הסיטואציה הזו שראש הממשלה מותקף בצורה, כך לפחות הוא מרגיש, בצורה אובססיבית על ידי כלי תקשורת, ואחר כך מתנהלים איזה שהם דיבורים, זה משהו שהוא מוכר. אני מניח שזה לא הופתעת לשמוע שהיה איזה תהליך כזה.
מאיפה הוא מוכר?
בעולם שלך?
ממה שכתבו על אהוד אולמרט? שהביא לכתב אישום לאהוד אולמרט ולפרישה שלו מראשות הממשלה. זאת אומרת, כשהממשלה מתפרקת ויש בחירות ועד נתניהו נבחר, אז זה כבר בסדר שראש הממשלה הקודם נאלץ לעזוב את תפקידו תחת לחץ של מעשים שלא עמדו באמות המידה של החוק. אני לא מבין בכלל מה זה היה אז בסדר ועכשיו זה לא בסדר. זאת סוגיה חוקית. אנשי המשפט, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה יצטרכו לשקול את הראיות ולהחליט על פיהן מה לעשות. מהדברים שפורסמו שהם מאוד מאוד ברורים, קשה לומר שהם לא מובילים לכתב אישום או לשני כתבי אישום. זה מה שהיה טוב בממשלה קודמת של מישהו שנתניהו רצה להפיל, הוא אותו דבר גם פה. זה לא קשור לראש הממשלה, למדיניות שלו, לאישיות המסוימת שמכהנת בתפקיד או למדיניות שלו. זה קשור לשלטון החוק.
הבנתי. תגיד לי, אתה כמוציא לאור, נתקלת? היו לך מקרים בעבר שבהם מה שנקרא לא פרסמת דברים כי היו מערכות יחסים שלא אפשרו לך לעשות את זה?
חס וחלילה, לא היה דבר כזה. אין בכלל, אני הרבה פעמים אומר, למוציא לאור של עיתון, אין חברים. אין מערכות יחסים. יש בדיווח עיתונאי, בעצם, קובע דבר אחד. אם הדיווח הוא אמת, ואם יש בו עניין לציבור. אם דיווח עיתונאי עובר את שני המבחנים האלה, אז למוציא לאור בכלל אין שיקול דעת.
עוד פעם, אם הוא אמת, ואם יש בו עניין לציבור.
נכון.
יפה, עניין לציבור זה ספקטרום מאוד רחב. יש מישהו שחושב שזה מאוד חשוב, ואחר חושב, תשמע, זה לא מעניין, מה זה חיים פרטיים של בן אדם?
חיים פרטיים זה עניין אחר, נכון. אז לא כותבים, אתה יודע, לא כותבים על רומנים או דברים כאלה של...
דברים שלא מדברים עליהם גם כאן בשידור, כן.
כי אין בזה עניין, כי אין בזה באמת עניין לציבור. זה חיים פרטיים. אבל בדברים אחרים, הרי ברור שבשיחות האלה יש עניין עצום לציבור.
תשמע, לא נעים לי לעשות לך את זה, אבל לפחות על פי אפילו מה שטוען יואב יצחק, יש מה שנקרא לא מעט דברים, כך לפחות הוא טוען, שגם בעיתון הארץ הועלו או שלא הועלו מסיבות שונות. כלומר, קשה מאוד להיות בתחום הזה ולהגיד, תקשיב, אני באמת מנותק ונותן לעובדיי לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, כמה שהם רוצים ואיך שהם רוצים.
אבל זה לא כמה שהם רוצים ואיך שהם רוצים. יש כללי אתיקה עיתונאית שצריך לפעול על פיהם. אבל מעבר לזה, אין לכלי תקשורת שמתנהל נכון, אין לו שום אפשרות ויכולת לסנן אינפורמציה זולת על פי שני המבחנים האלה. אם יש ספק אם הדבר אמת, ברור שאתה לא מפרסם אותו עד שאתה מוודא אם הוא אמת או לא אמת. אבל עניין לציבור, נכון, זה אולי קצת יותר גמיש, אבל המקרה הזה הוא בסופר עניין לציבור. העניין לציבור בדרך כלל זה באמת סוגיה של חיים פרטיים או דברים כאלה. שאתה אומר, פה לא צריך להכניס את הציבור, כי זה לא עניין שלו, זה עניין של החיים הפרטיים גם של איש ציבור.
אתה יודע לומר באופן ודאי שעיתון הארץ לא נוגע או לא נכנס לדברים שנוגעים לחיים אישיים של אנשים?
תשמע, היה לי פעם... האמת
שזה נושא לדיון ארוך, זה גבול דעת.
לא, אני אתן לך דוגמה...
לא, אני מעדיף שלא תיתן לי דוגמאות, כי אני מניח שאני לא אוכל לשמוע אותם כאן בכל חיי, אז בוא נמשיך את שיחתנו הלאה. ואתה בוודאי מבין את זה שעצרתי אותך. בסוף, האם אתה חושב שראוי שאנחנו נפיל כאן ממשלה, לא בגלל עניינים אידיאולוגיים, לא בגלל דברים שעומדים ברומו של עולם באמת, על עתידה של המדינה, דברים אמיתיים ומשמעותיים, אלא על דו שיח שבוא נגיד, רובנו לא נפלו מהכיסא כששמענו שהדו שיח הזה התנהל.
אני שואל אותך, אם ראוי שנפיל ראש ממשלה על זה, על איזה 60 אלף שקל שספק לאן הם הלכו.
לאיזה סיפור אתה מתכוון?
אהוד אולמרט.
אם יש ראש ממשלה שמקבל כסף מזומן, יש, זה כבר לא משנה אם זה 60 או שזה 200, יש פה משהו שמריח לא טוב, משהו שמציג לא טוב, וחוץ מזה, אתה שואל את עמדתי האישית, אני חושב ש... טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא בטוח שאהוד אולמרט, מה שנקרא, לא רוצה להיכנס לזה, עזוב. אבל השאלה היא האם באמת, זה משהו שאנחנו צריכים בשבילו להפיל ממשלה במדינה כל כך מורכבת ומסובכת ומסוכסכת שצריך בה אנשים שיעשו מהלכים.
אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם מהדרך שבה אהוד אולמרט סיים את כהונתו. אתה לא יכול להתעלם מזה. למה לא שאלת את השאלה הזאת אז?
הרבה שאלות.
אהוד אולמרט, כי אהוד אולמרט היה ראש ממשלה שפחות אהבת. אני חושב שעמות המידה האלה לא יכולות פה לשמש. זה יש שלטון חוק, ואם מדינה דמוקרטית לא יכולה להתנהל בלי שלטון חוק, אז אתה יודע, קורים דברים שלפעמים הם נראים באמת קטנים, כמו באמת ה-60 אלף שקל של אהוד אולמרט. היה שם עוד סיפור כמובן של...
כמה סיפורים שכן...
לא, בסדר, גם פה יש כמה סיפורים. גם פה יש כמה סיפורים. עוד לא דיברנו על הסיפור השני. עכשיו אני לא... אני יודע רק את הפרטים שפורסמו, אני חושב שאני יודע. מה שאני יודע, גם אתה יודע. יש בוודאי דברים אחרים שלא פורסמו, ושהיועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות כן יודעים או ידעו, והצטרכו לדון בהם.
אוקיי.
אני לא... זאת אומרת, על פניו הדברים נראו, כמו שאמר המערכת שהיה נדמה לי אתמול בארץ, אבל הדברים התבררו.
אוקיי. תשמע, לא נעים לי לעשות לך את זה, כי אתה יודע, אתה לא מדבר הרבה, ואתה מדבר אצלנו הבוקר, אבל בכל זאת, אני קורא באתר סורגים, שחבר הכנסת גליק מגלה, שאתה ביקשת ממנו לעזור בכמה חוקים שיכולים לסייע לעיתון הארץ בתחום הפרסום. זה כן לגיטימי?
תשמע, יש קמפיין של ידיעות אחרונות עכשיו. הם החליטו שפרשת שיחות נוני ביבי, זה בעצם הסתערות של הארץ על ידיעות אחרונות. כמובן שזה לא נכון. אנחנו מדווחים על זה כמו שאנחנו מדווחים על כל פרשה מסעירה אחרת שמתרחשת בישראל.
אין ספק אבל שאתם מובילים את זה.
אבל, לא אנחנו, ערוץ 2 לדעתי לא פחות מאיתנו.
ערוץ 2 הצטרפו אחרי, אתם הובלתם את זה
אולי,
בצורה
יפה, מאוד מאוד משמעותית. זה תפקידו של עיתון, זה תפקידו של עיתון. יפה, אבל הרי אנחנו לא נעצור ידיעה מצוינת בגלל שכל מיני סיבות לא ענייניות. אבל מה זה הפגישה שלי עם חבר הכנסת גליק? אני אסביר לך אותה. במשך 15 שנה, הארץ, ידיעות אחרונות, גלובס, רוב הזמן מעריב, והעיתונים של אלי עזור, הקימו פעילות של לובי משותף בכנסת כדי לטפל בכל מיני נושאי חקיקה שונים ומגוונים שקשורים לעיתונות. ביחד שכרנו את שירותיה של חברת הלובי גורן אמיר, ואנחנו פועלים במשותף. הפגישה שלי עם חבר הכנסת גליק היא חלק מפעילות משותפת של ידיעות אחרונות ועם אחרים, גלובס ואנחנו, שרוצים לטפל באיזשהו שינוי בכללים של פרסום תשקיפים של קרנות נאמנות. ואז החלטנו להיפגש עם כל חברי ועדת הכספים. עם חלקם נפגשנו ביחד, וגם אנחנו נפגשים ביחד עם חברי כנסת אחרים, כדי לתת להם איזה רקע על מצבה של העיתונות בכלל, כדי שכשבאות הצעות חוק שיהיו ערנים לזה, כי יש פשוט המון 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 הצעות חוק, וכל שבוע אני מקבל שני מיילים ממשרד הלובי שלנו, שאומר לי, הוגשה הצעת חוק כזאת, הוגשה הצעת חוק כזאת. אז הפגישה שלי...
אז מה אתה אומר בעצם, כי אני עשיתי את זה באמצעות מתווך?
היא בכלל לא הייתה בשם הארץ. לא הייתה בשם
הארץ. לא, בסדר, אבל פחות או יותר זה אותו דבר.
הייתה בשם ידיעות אחרונות.
אבל פחות או יותר... שנייה. אבל פחות או יותר זה אותו דבר. ההבדל הוא שהשיחה בין ביבי לבין נוני הייתה מאוד בוטה, והייתה ישירה, ואתה עושה את זה בצורה יותר אינטליגנטית. אתם התאחדתם, פניתם ללוביסט, שיעשה לכם את העבודה בצורה מה שנקרא יותר מרקחת, אבל בסוף זה הסיפור.
לא מרקחת, בוא. זה עבודה... לא, תסלח לי. הרי בכנסת יש פעולת חקיקה ענפה שמשפיעה על ענפים שונים. ברור שהענפים שמושפעים, או הפעילויות שמושפעות מחקיקה בכנסת, רוצות להשמיע את עמדתן, בגלל שאחרת, אז ממש יגרם להם נזק גדול. אני אתן לך דוגמה של חוק שמדי חברת הכנסת שולי מועלם מקדמת. אנחנו מוכרים מינויים בטלמרקטינג. יש לנו אנשים שמתקשרים בטלפון ומציעים לך להיות מנוי על הארץ. וככה עושים גם הרבה חברות כלכליות ופעילויות כלכליות אחרות. עכשיו היא רוצה שלא תהיה שיחה כזאת, ושתהיה שיחה מקדימה, שמכונה תתקשר אליך, תגיד לך שלום, מדברים מעיתון הארץ, אם אתה מעוניין לרכוש מנוי, תתקשר בחזרה למספר הזה והזה. ברור שזה יחסל את פעילות המחירת המינויים שלנו ושל עיתונים אחרים. אז נניח פעילות כזאת.
רגע, היא עושה את זה רק לעיתונים?
נפגשים עם חברי הכנסת.
רגע, היא עושה את זה רק לעיתונים? החוק הזה רק לעיתונים או בכלל את הדבר הכי טוב?
לא, רק לעיתונים. ברור שזה.
חוק חשוב, לא? חוק חשוב, לא?
חוק לא חשוב. חוק מסוכן.
כמה פעמים ביום מתקשרים אליך להציע לך כל מיני דברים למכור?
לא המון. מתקשרים, אני חושב... פעם ביומיים, אני מקבל טלפון כזה.
וזה לא מציק לך.
מה?
לא מציק לך.
בוא אני אגיד לך משהו. אם זה מציק לי או לא מציק לי, זה מעניין. אבל אנחנו הרי לא רוצים לחסל לגמרי את הפעילות הכלכלית של מדינת ישראל. זאת אומרת, יש נניח חקיקה...
אתה מצאת פתרונות מעולים. אתה הכלי התקשורת היחיד בישראל, ואין עוד הרבה כאלה בעולם ככל שאני יודע, שגובים באמת כסף, לא על מינויים, אלא על צריכת תוכן באינטרנט. כלומר, יש לך אפיקים שלמדת באמצעותם לייצר הכנסות שיממנו
נכון,
את הפעילות
שלך. נכון, אבל עדיין העיתונות המודפסת לא יכולה להתקיים על הכנסות ממינויים באינטרנט. בלי הפרינט, העיתונות לא יכולה להתקיים. זאת אומרת, mm-hmm. העיתונות כמו הארץ, ידיעות אחרונות, גלובס, בלי הכנסות מהפרינט היא לא יכולה להתקיים. ניו יורק טיימס, אותו דבר. Mm-hmm. אז לא משנה, אז אנחנו פועלים ביחד בנושאים, שיש לנו אינטרסים משותפים, לפעמים זה גם עם גורמים אחרים, למשל חברות הטלמרקטינג עצמן, מעסיקות, אני חושב, קרוב ל-10,000 עובדים בישראל, אם עושים את החוק הזה, אז יפוטרו העובדים האלה, כי כל הטלמרקטינג יעלם, לא משנה, זה בעצם איזה דוגמה לסוג של חוק שאנחנו רוצים להשמיע את קולנו באוזני חברי הכנסת, כדי ש... יבינו את המשמעויות של החקיקה.
טוב,
אז אני אומר לך,
הבנתי את הנקודה.
זה לגבי חוקים שונים, במשותף במשך 15 שנה. עכשיו, גם הפגישה שלי עם גליק הייתה במסגרת הפעילות הזאת, כמובן שלא הצעתי לו כלום, כמובן, גם הוא אומר את זה שלא הצעתי לו כלום.
תגיד לי, בהלכה שגליק היה מקדם חוק שהיה באמת מסייע לך, אתה יכול להגיד עם יד על הלב שמחר בבוקר לוז, זה תלוי בך, לפרסם סיפור שיהרוס לו את החיים הפוליטיים,
אין לי שום קשר בכלל לזה.
לא היית חושב את זה 700 פעם?
לא 700 פעם ולא חצי פעם. מה בכלל הקשר? יש לו תפקיד של חבר כנסת, כחבר כנסת הוא מחוקק, כמחוקק הוא צריך לשמוע את השפעת
האפשרית
של החקיקה שלו על הציבור, זה תפקידו, והתפקיד שלי לייצג את האינטרסים של החברה שאני מנהל, כמו של, אתה יודע, שבעלי המוניות הולכים לייצג את האינטרסים שלהם אצל שר התחבורה, ויקבלו את עמדתנו, יקבלו, יש הרבה חקיקה שנעשתה, שלא הצלחנו לשם.
מי החבר הכי טוב שלך?
אמרתי לך, למול אין חברים.
אז למה? תגיד לי, למה בחרת בחיים האלה? אתה עושה עוד משהו חוץ מזה, או שזה העיסוק העיקרי שלך?
אני נולדתי לזה, מה אני יכול לעשות?
מה, אבל למה? אני אומר שאתה מסתכל.
כי סבא שלי קנה את הארץ ב-1935, ואני באתי לעבוד בו כשהשתחררתי מהצבא דבר ראשון, ואחר כך אחרי לימודים חזרתי, ומאז אני בארץ.
תשמע, לפחות על פניו, כמי שעוקב אחרי הפעילות שלך, אני חושב שאתה יכול לעשות חייל גם במקומות אחרים. למה להישאר שם? אתה אומר, אין לי חברים, זה משפט קשה.
לא, בסדר, אני אומר, למול אין חברים, כי הוא לא יכול לעשות טובות לאף אחד.
אז למה אתה בוחר בזה?
אתה יודע, אני כבר בגיל שהבחירות נעשו.
היית חושב על זה פעמיים, לו היית היום 30 שנה אחורה?
לא יודע. תראה, זה להיות המול של הארץ, יש בזה הרבה סיפוק. אני אגיד לך למה. אני לא יודע אם קראת את הכתבה שגיא רולניק פרסם במרקר וויק ביום שישי. שזאת בעצם הייתה כתבה שהסבירה את ה-DNA של ידיעות אחרונות, אבל גם הסבירה את ה-DNA של הארץ. ובעצם מה שהוא אמר שם בכתבה הזאת, שהייתה מאוד מעניינת, זה שב-12 השנים האחרונות, המרקר הוביל 6 רפורמות משמעותיות במשק הישראלי. אחת זה הרפורמה בבנקים שבעצם הוביל אז שר האוצר, היום ראש הממשלה נתניהו, של בוועדת בחר של הפרדת החיסכון לטווח ארוך.
לא יהיה לנו זמן לפרט את כל ההישגים שלכם.
הרפורמה הזאת, הרפורמה בסלולר שגרמה לכך שאנשים משלמים היום עבור הסלולר בין 10-15% ממה שהם שילמו לפני הרפורמה. הקרב שהיה ב-2009 על תפקיד היושב ראש של בנק הפועלים, דני דנקנר, שכל העיתונות, כולל ידיעות אחרונות, תמכו בו, ורק אנחנו תמכנו בנגיד בנק ישראל. ואתה רואה שהעמדות, הקמפיינים שהמרקר ניהל, הם קמפיינים לטובת הציבור, שהם השיגו הישגים, שהם שיפרו.
אתה אומר, אנחנו מנהלים, זה מדהים אותי שאתה אומר בפה מלא, אנחנו מנהלים קמפיינים, אנחנו לא עושים עיתונות.
לא, מה זה עיתונות? עיתונות, יש לה כמה תפקידים. אחד, זה לדווח על מה שקורה, על המציאות. השני, זה לגרום לבקר את הממשלה, את מי שמנהל בשמנו את העניינים.
לנהל קמפיין זה לא לבקר, יש לבקר ויש לנהל קמפיין. אמרת קודם, ניהלנו קמפיינים, כלומר אנחנו ישבנו במערכת ואמרנו, בואו נפתח בחזית מול X, ואז נעלים קמפיין, עוד כתבה ועוד כתבה ועוד ועוד.
לא, זה לא חזית מול X, תסלח לי, זה לא חזית מול X.
אז איך מנהלים קמפיין?
אני אגיד לך, אומרים, לא הגיוני שחשבון הסלולר שלי הוא 800 שקל לחודש, זה לא הגיוני. לפני שאני מסתכל על מה שקורה במקומות אחרים, וזה מספרים אחרים, בצרפת למשל. ואז אני אומר, בוא נבין מה קורה. אז אני מנתח את המצב, ואני רואה שחברות הסלולר מרוויחות 50% על המחזור. עכשיו, זה נראה לא הגיוני. ולמה הם, ומה קורה מזה שהן מרוויחות 50% על המחזור? זה נותן משאבים עצומים למי שמחזיק אותם, כמו קונצרן IDB, שהוא משתמש בכסף הזה כדי לממן חובות עצומים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הציבור משלם סכומים מופרזים עבור הסלולר, וכדי לאפשר למישהו...
אני חשבתי שהקרדיט לעניין הזה שייך להטיאס או לכחלון.
מה אתה אומר?
חשבתי שהקרדיט לעניין הזה שייך להטיאס או לכחלון.
אז קודם כל, להטיאס אין שום קרדיט, כי הטיאס לא עשה את זה. למרות שעורך המרקר דאז, גיא רולניק, ניסה לשכנע אותו בזה. כשכחלון נכנס לתפקיד, גיא לא התעצל, והשקיע בכחלון הרבה שעות, וכחלון, לפני כמה שנים, הופיע אצלנו באיזה כנס, ואמר, אני עשיתי את רפורמת הסלולר יחד עם המרקר. עכשיו, גם הדבר הזה, אז אתה עושה קמפיין, זה לא דבר מגונה, זה דבר חיובי, והציבור, בסופו של דבר, נהנה מזה, שהוא לא מנוצל, על ידי כל מיני אנשים שלוקחים לו את
הכסף. הבנתי, אז אתה אומר, בשביל זה שווה לי לאבד חברים.
אז אני אומר, לא, אז ברור שהחרימו אותנו אז...
רגע, תגיד, אתה מרגיש אבל אדם בודד?
לא.
אבל מה, אתה אומר שאין לך חברים, כלומר, אין אנשים שבאמת קרובים אליך.
לא, אני לא יכול להגיד את זה, אבל בוא, נניח זה קצת, זה אולי אמירה קצת מוגזמת. אנשים יש אנשים שאני... שאני איתם הרבה שנים, וברור שהם חברים, אבל אני אומר
אבל אני מניח שבדרך איבדת פה ושם אנשים שציפו ממך שתעשה משהו מעבר.
אני לא חושב, כבר לא מצפים מהארץ שיעשה משהו מעבר. יודעים שהארץ, המחויבות של הארץ היא אחת, וזה לציבור.
תשמע, אני חושב על זה. אני מניח שיש לילות שאתה הולך לישון בהם ואתה אומר, וואי, איזה אחריות יש לי על הכתפיים. למה נבחרתי להיות התליין? למה זה קורה אצלי? למה מה כסף שלי?
כן, לפעמים זה... אני אגיד לך, בוא, זה בעיקר... יש נושא אחד שהוא בעיניי הנושא המרכזי בחברה הישראלית, והנושא הזה זה הנושא של הכיבוש והאפרטהייד, מה שקורה בשטחים, שכאילו רוב הישראלים מתעלמים ממנו ונותנים לו לעבור ולא רוצים שינוי, ובוחרים במדיניות הזאת של נתניהו חזור ובחור.
איך עברת לי נושא, תגיד?
מה אתה אומר?
איך עברת לנושא?
לא, אז אני אומר, הנושא הזה, בעצם הנושא הזה, אז אומרים להם, הארץ הוא עיתון אנטי-ציוני ואנטי-ישראלי, וכל השקרים האלה שאומרים עלינו, בשעה שלדעתי אנחנו העיתון הסופר-ציוני, שהמפעל ההתנחלות הוא מפעל אנטי-ציוני בעיניי, וכל הדברים האלה. אז אני אומר, פה לפעמים אני אומר לעצמי, אוקיי, למה צריך לשאת את הצלב הזה? אבל אין ברירה, זה מציאות שהיא הרסנית לישראל, וזה הדבר המרכזי.
ילדיך המשיכו בתחום הזה או שהם הלכו למקום אחר?
בינתיים הם במקומות אחרים, הם עוד צעירים.
והם נשאבים לשם או שאתה כאבא תגיד להם אל תתקרבו?
הבן שלי לפעמים כותב מאמרים בארץ.
אך, אתה נותן לו להתחיל לטעום את עץ הדעת, אה?
מה אתה אומר?
אתה נותן לו להתחיל לטעום את עץ הדעת, לא טוב.
הוא לא כזה שצריך לתת לו או לא לתת לו, הוא עושה מה שהוא רוצה.
אני יכול להגיד לך עליי, אתה באמת נתת כאן פרטים אישיים וחושפנים, אז אני גם במקום הזה, אם הבן שלי יגיע לתחום הזה, מבחינתי זה יהיה כישלון גדול, אני מאוד אשמח ויעשה כל מה שרק אפשר שהוא לא יהיה פה.
תראה, יש, לא, אני חושב שבכל זאת יש ערך הפעילות של הארץ, יש ערך לציבור בנוכחות של הארץ. Mm-hmm. עיתון שדמוקרטיה ליברלית היא המודל שהוא חושב שהוא נכון לישראל, והחלק גדול מהקרבות שלנו, בעיקר עכשיו שישראל נעשית יותר אתנוצנטרית, יותר נעה לכיוון הפשיסטי.
טוב.
אז בארץ יש תפקיד חשוב.
אני לא רוצה שמאזינים יסגרו לי את הרדיו עם האמירות האלה.
טוב, הזמנת אותי, הזמנת אותי.
לא, הכל בסדר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל הכנות.
תודה רבה לך.
שיהיה בוקר טוב, עמוס שוקן, המול של עיתון הארץ. פרסומת עכשיו, וואו, הרבה זמן.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש משיקה תפריט בשרים חדש בחשות הרב רובין, מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו 02-99-11-778 02-99-11-778. כולנו מסובין.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
פינתי על האש, תטעם תבין. בית הדפוס 11 פתוח עד חצות, להזמנות חייגו 054-242-1515.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מיודע לטבת עד בית בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה, בקריית התא, בראשון לציון ובנתניה.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו, ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
הקניות עלינו! קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים! עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון, המבצע עד כף א' טבת, יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו!
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
מעבר לסיפור הצהוב המרתק, שגם חושף קצת יותר מטפח על מה שמתנהל בין המערכת הפוליטית לעיתונות, יש עוד דברים שקורים מתחת לפני השטח, או שאמורים לקרות מתחת לפני השטח, וזה, לאן אנחנו הולכים? האם העסק הזה מסתבך כפי שזה נראה עכשיו? מה הולך לקרות כאן? חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אני מניח שאתם האחרונים שתרצו בחירות עכשיו, ליברמן, שר ביטחון, חלום חייו. למה
אני, אני לא חושב שיש מישהו במערכת הפוליטית, למעט אולי אחד שבאמת רוצה בחירות.
לפיד.
אני אומר, למעט אולי אחד, אני יכול לומר שסך הכל מערכת הבחירות הקודמת הייתה פחות משנתיים אחרי מערכת הבחירות שלפניה. ואני לא חושב שאנחנו היינו רוצים עוד הפעם להתגלגל לתוך התהליך
הזה. והנה בדיוק פה אנחנו מגיעים
לנקודה. אבל זאת הפוליטיקה הישראלית, תשמע, בסוף זה חלק מהמערכת שלנו. אני מקווה שהיא תישאר יותר יציבה.
אבל בדיוק פה אנחנו מגיעים לנקודה שאתה צריך בישרות גדולה להחליט, אז מה אני מעדיף? לא ללכת לבחירות כי טוב לי במקום שאני נמצא, או ללכת לבחירות כי אין ברירה, ראש הממשלה עשה מעשים שלא יעשו וצריך להחליף אותו?
תשמע, אני חושב שיש חוק, והחוק הוא די ברור. וכל מה שאנחנו שומעים כרגע כברקע, אנחנו שומעים חצאי דברים. אני בדרך כלל לא אוהב להתייחס לתמונה ברגע שאני רואה אותה בכללותה. בוא נחכה, נמתין לסיום התהליך הזה, ואז אפשר יהיה להתייחס אליו. כרגע אנחנו נמצאים באמצע תהליך, תאמין לי, אף אחד לא באמת יודע מהי כל התמונה. כשנדע אותה אפשר יהיה להתייחס.
הופתעת?
ממה?
ממה שנחשף לעינינו?
אני לא יודע, אני לא אוהב להיות מופתע או לא מופתע מחצאי דברים. אני חושב שאנחנו שומעים כל מיני הדלפות כאלה או אחרות. אני, ניסיוני הקצר לימד אותי שהדלפות בדרך כלל יש להן איזושהי מגמה כזו או אחר. לכן אני מעדיף לראות...
מה זה, ברור, מי שמדליף יש לו אינטרס.
אז לכן אני אומר, פה זה נושא שצריך לראות את כל התמונה, את כל מה שקרה, את כל השיחה, אתה יודע, אם אני אקח מהשיחה בינינו שני משפטים, אני אוכל לפרש אותם לכאן או לכאן. לכן צריך לראות את כל התמונה.
אגב, אני ממש מסכים איתך, אני חושב שיש, בייחוד במקרים כאלה, יש משמעות מאוד מאוד גדולה על הקונטקסט מבחינה משפטית. מבחינה ציבורית אולי פחות, אבל משפטית, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לכל מה שנאמר, לכל הסיטואציה שהייתה שם, כי לעיתון זה טוב לשלוף מה שנקרא משפט אחד משעתיים. אבל לבית משפט זה לא כך חוזר תמיד, אז יש הרבה צדק בדבריך.
לכן אני חושב שסך הכל בו יש משהו, יש תכונה שאנחנו לא כל כך אוהבים אותה, אבל אנחנו צריכים אותה, וזה קצת סבלנות. ברגע שתסתיים החקירה, יסתיימו לבדוק את כל העניינים, אפשר יהיה להתייחס, נראה באמת מה עומד בפנינו.
אוקיי. אם יוגש כתב אישום נגד נתניהו, אתה חושב שהוא צריך להתפטר?
אז אני אומר, בוא, ברגע שאנחנו נראה, אז אנחנו נוכל...
לא, שאלה תאורטית עכשיו.
אז אני, תשמע, אני יכול לעסוק איתך גם בשאלות פילוסופיות, אם היה ככה או ככה או אחרת, אני לא אוהב לעסוק בשאלות פילוסופיות.
למה? אתה הראשון שצריך להגיד לא, לא צריך להתפטר, כי הניסיון שלנו בישראל ביתנו לימד אותנו שליברמן נרדף, ובסוף הוא יצא זכאי, ולכן צריך לתת את החפות.
קודם כל, ליברמן נרדף ויצא זכאי, כשהוגש נגדו כתב האישום לבית המשפט, הוא התפטר מתפקידו כשר החוץ, והלך לנהל את משפטו, יצא זכאי, אבל אני אומר, בוא, אני, הרי לא, אף אחד לא מבטיח בכלל שנידרש לעניין הזה. אז בוא נחכה. כשנידרש, נוכל, אני מבטיח לך להתייחס ברגע שזה יהיה רלוונטי, אתה תשמע את התייחסותי.
אז מה יהיה? אני לא יכול לשאול אותך שום שאלה, כי כל דבר תגיד לי.
אתה יכול לשאול אותי שאלות, אבל לא שאלות היפותטיות, טוב. על מה היה קורה
אילו. בוא נשאל עוד שאלה.
מה היה קורה אילו? ושאלות כלליות. אני מוכן לקיים איתך דיון פילוסופי על הדמוקרטיה הישראלית.
אז בוא נקיים דיון פילוסופי, בסדר?
על הרשויות במדינת ישראל. האם יש פה, חוץ משלושת הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, יש פה עוד רשות שהיא הרשות הרביעית, לשיטתי לפחות, רשות התקשורת. הכוח וההשפעה שלה לא פחותים משלוש הרשויות.
איזה השפעה יש לה? תראה איזה מלחמות ניהלו נגד ביבי, והוא מצליח כבר בפעם רביעית ברציפות. מה אתה מדבר?
שמע, יש לה השפעה חזקה מאוד על דעת הקהל.
על מי היא משפיעה?
יש לה השפעה...
איפה, הם לא הצליחו לעשות קמפיין נגד ביבי, זה עזר להם?
בסדר, זה לא אומר שאין לה השפעה. עדיין לא אומר שאין לרשות הזאת איזשהו כוח ומשמעות.
מבחן התוצאה, אתה יודע.
תשמע, אתה לא בוחד מבחן התוצאה רק בעניין אחד. בוא תראה, האם התקשורת יודעת לעצב את התודעה הציבורית, לקבוע לנו את סדר היום, על מה אנחנו דנים או לא דנים, האם אנחנו לוקחים איזשהו מקרה, שאם לא היינו כותבים עליו בתקשורת, אף אחד לא היה דן עליו, ואם כותבים עליו, פתאום מנפחים אותו והופכים אותו למקרה גדול. אני יכול לתת לך שורה גדולה מאוד של דוגמאות במה אנחנו עוסקים ביום יום. לעתים אתה מסתכל וקורא את התקשורת, אומר, רגע, רגע, אבל בזה אנחנו צריכים להתעסק עכשיו.
לצערי אני מסכים איתך.
הרי יש לנו עניינים הרבה יותר משמעותיים.
לצערי אני מסכים איתך, מדינת ישראל, שוויץ שתפיל לראש ממשלה בשביל דבר כזה, זה הגיוני, אבל מדינת ישראל, שבאמת נלחמת על חייה כל יום, שתפיל ממשלה על סיפור כזה, זה...
לא, זה אני לא יודע עוד הפעם, אני לא יודע מה הסיפור, אתה אולי יודע, אני לא יודע מה הסיפור. לא,
בהנחה שכל הקונטקסט הוא כפי שמוצג היום.
אני לא אוהב, דווקא בגלל זה, ושוב גם בגלל הניסיון, אני לא אוהב להניח הנחות, ואני לא אוהב לשער השערות על סמך חצאי אמיתות. אני אומר לך, גם בדיונים שמתקיימים בכנסת, חשוב לראות את כל התמונה, חשוב לקבל את כל העמדות. כרגע אנחנו רואים רק חצי עמדה מכיוון אחד. באמת אני אומר לך, אני לא יכול אפילו לקבוע את עמדתי.
תשמע, חבר הכנסת פורר, בדרך כלל מרואיינים משתמשים בטקטיקה הזו בשביל להתחמק מתשובות. איך אני אדע שהאמירות הללו שלך הן באות ממקום אמיתי ולא משום שאתה לא רוצה להיכנס לאש?
בוא תבדוק אותי, אני יכול להגיד לך שגם במקומות...
איך אפשר? תן לי דוגמה. תגיד משהו נגד ביבי, נו.
למה שאני צריך להגיד משהו נגד ביבי? אנחנו חלק בממשלה שלו.
אני צחק.
השתרפנו לממשלה שלו, אני חושב שהמדיניות של הממשלה עם הכניסה שלנו גם השתנתה לטובה. היא השתנתה גם ברמת הפנסיה לעולים, שזה היה הנושא המרכזי שעליו רבנו, ואגב לא רק לעולים, אלא לכלל הקשישים במדינת ישראל. עשינו תיקון עיוות של עשרות שנים משמעותי בעלות מאוד מאוד כבירה, שאני שמח שהממשלה נעתרה לבקשה הזו ונכנסה לעניין הזה. אני חושב שהמדיניות הביטחונית של מדינת ישראל גם היא השתנתה מאז כניסתו של אביגדור ליברמן לתפקיד שר הביטחון. אלה הנושאים המרכזיים לפחות שבהם אנחנו עוסקים היום.
אוקיי.
אני חושב שלכן אני לא רואה את הסיבות מהבחינות האלה, אני מרוצה מהממשלה שיש היום ושאנחנו חברים בה.
אוקיי. בסוף, תרשה לי בכל זאת, אבל תן לי קצת תשובות לשאלות. בהנחה שמחר בבוקר ביבי הולך הביתה, אתה מודאג או שברור לך מי יהיה המתאים שיחליף אותו? אל תשאל אותי שאלות הפרטיטיות שנגיע לשם לך.
אני אומר לך כך, א', אנחנו מפלגה ששואף להיות מפלגת שלטון, זה לא הסתרנו אף פעם.
ליברמן מתאים לו להיות ראש ממשלה לדעתך?
אין לי ספק שכרגע במערכת הפוליטית האיש שנושא בהכי הרבה כישורים וניסיון למעט ראש הממשלה זה שר הביטחון. אבל אני חייב גם לומר בהקשר הזה.
אחרי הרבה קישורים למה? לאיזה תפקיד?
לתפקיד ההנהגה, אני חייב לומר בהקשר
הזה. ראש הממשלה?
כן, אני חייב לומר גם בהקשר. אין פה שאלה על היכולת של אביגדור ליברמן לחיים בתפקיד הזה, על הכישורים שלו, על הניסיון שלו. אני חושב שבסוף...
אני מדמיין את ליברמן וטראמפ ביחד, תקשיב.
תשמע, תראה, בסוף אביגדור ליברמן, שנמצא במערכת הזו מספיק שנים, ומספיק תפקידים בכירים, גם כשר חוץ, גם כשר ביטחון. יכול לבצע כל תפקיד, אבל צריך גם לזכור, החברה הישראלית ומדינת ישראל, מדינת ישראל קיימת קרוב ל-70 שנה, ידע להצמיח מנהיגים טובים, אחרי מנהיגים מצוינים. אני לא מוטרד מהעניין הזה. אני כן מוטרד מזה שיש לנו פה ממשלה שכל שנתיים הולכת לבחירות, וככה קשה מאוד לנהל מדינה. לכן אני, אם אתה שואל אותי מה השאיפה שלנו היא באמת לייצר את היציבות, אני חושב שיש היום ממשלה טובה, שראש ממשלה טוב, שר ביטחון טוב, אני
טוב.
חי בשלום בממשלה הזאת.
אוקיי, מה אני אגיד לך? התחמקת יפה הבוקר.
לא התחמקתי, אני אומר באמת, תשמע, אני מבין שכולם מחפשים עכשיו מריחים דם ומחפשים...
לא, חס ושלום, למה דם?
כל אחד למצוא את הכותרת שלו. אני מעדיף לעשות...
לא, אני מנסה להבין איך אתה נמצא, אבל אתה מעדיף עכשיו להיות מה שנקרא על הגדר.
לא, אני ממש לא על הגדר. אני חושב שכל מי שנוקט עמדה היום לגבי חומרי החקירה המודלפים, חוטא לאמת. אתה שומע...
אם אתה באמת חושב ככה...
לחצי עניין.
תקשיב.
אתה לא יכול להתייחס לחצי עניין.
חבר הכנסת
פורר. וכשאתה מתייחס לחצי עניין, אתה עושה עוול לאחד מהצדדים.
חבר הכנסת פורר, אם אתה באמת חושב ככה, בוא בבקשה, יועיל נא כבודו לקדם הצעת חוק שתאסור על כלי התקשורת לסקר דברים שבאים...
אתה יודע, אני בניגוד לאלה שאוהבים לתקוף את התקשורת, לא חושב שהבעיה בתקשורת. הרי התקשורת את החומרים האלה קיבלה מאיפשהו. את חומרי החקירה...
שם לא תוכל לעצור את זה. לא תוכל לעצור.
היא קיבלה מהם איזשהו מקום. אני חושב שההדלפות האלה הן רעה חולה.
בסדר, אבל לא תוכל לעצור. זה המשטרה מדליפה כי יש לה עכשיו עניין והם מובילים פה קמפיין. בסדר.
אז תגיד, אתה מבין, אתה אומר לי, המשטרה עוברת על החוק, אז תחוקק חוק שהתקשורת לא תעבור על החוק.
לא, אבל במשטרה אין לך...
ההדלפות האלה הן עשרות...
אין לך את מי לתפוס שם. אין לך.
תאמין לי שאם המערכת רוצה, היא יודעת לתפוס. אני חושב שגם...
אתה יודע מה? אתה צודק. איך יכול להיות שאנחנו שותקים על זה?
אז אני חושב שזה, אולי זה עניין שצריך באמת לעשות.
אתה יודע מה, אתה צודק. בוא נחשוב על זה, הרי את ההקלטות הללו יש רק למשטרה, אוקיי? ואם הם יצאו, אז מישהו מהמשטרה עשה לכאורה מעשה שלא יעשה בניגוד לתקנות והעביר החוצה, או חמור מזה, מישהו מהמשטרה מוציא החוצה בשביל מה שנקרא, זה כבר הופך לעניין אישי, כלומר, אין לנו עניין לברר את האמת, אנחנו עכשיו במלחמה מול ביבי, ואנחנו, מה שנקרא, נראה לו מה זה גם באמצעות הדלפה של קטעים מתוך השיחה השלמה, ובאמת, חשוב לומר למאזינים שלנו, וזה נכון מה שאתה אומר, שיכול להיות באמת מצב שכשנקרא את כל התמליל ונשמע את כל השיחה, הדברים יש להם משמעות אחרת, או זווית אחרת ממה שקיבלנו מהציטוטים הנבחרים הללו שמוצאים לנו מתוך השיחות הללו. יש בזה לא מעט.
אני, לכן, כמו שאמרתי קודם, אתה קראת לזה התחמקות, אני קורא לזה אחריות.
בסדר, זה לגיטימי
להתחמק. אנחנו צריכים להתייחס לתמונה כשאנחנו רואים את כל התמונה. כרגע אנחנו לא רואים אפילו לא חצי תמונה, אנחנו רואים איזשהו קטע מתמונה מסוימת, ובוודאי שעל פי זה אי אפשר לשפוט. מערכת אכיפת החוק.
אז אתה מקדם חוק בעניין הזה, או משהו מטפל במשטרה?
אני באמת לא חושב שצריך לקדם חוק. אני חושב שזה מונח לפתחו של השר לביטחון פנים, שאגב, אני חייב לומר כן. גם המפכ"ל ובמשטרה
הבטיח שהוא ילחם נגד הדלפות, והנה כל ערב הדלפה בערוץ 2.
אנחנו ראינו פחות ופחות. התחושה היא כרגע שהחקירה הזו מתנהלת על כלי התקשורת. אני פחות אוהב את זה, אבל אתה יודע, זאת גם לא החקירה הראשונה שמתנהלת.
זה באמת כזה חמור? זה כל כך חמור? אני פתאום חושב על זה במהלך השיחה. זה כל כך חמור?
לכן אני אומר, כלי התקשורת מוטב שיעסקו אולי באמת בעניין הזה מאיפה זה מגיע.
לשרוף מקור, מה יש לך?
כי כאן יש בעיה. מי שלא קיבל את המקורות, למרות שלפי מה שנראה לי, יש מספר כלי תקשורת שכל אחד מהם מחזיק את כל התמלילים.
לא, אתה לא יודע איך זה עובד, זה לא עובד ככה. אז יושבים ואומרים, אוקיי, אז בשביל שכל כלי התקשורת ישתפו איתנו פעולה, בוא ניתן לכל אחד ציטוט, לזה מביאים ציטוט כזה, לזה ציטוט כזה, לזה ציטוט כזה. איי, יהיה טוב. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, אני מודה לך. תודה, בוקר טוב. לא חשבתי על זה ככה, כלומר, זה ברור לכולנו, אבל פתאום לשים פנס ולהגיד, רגע, חומרים האלה איפה נמצאים? רק במשטרה. איך הם הודלפו? מה, מישהו פרץ למשטרה ולא שמענו על זה בחדשות? מישהו, איזה אקר נכנס למחשבים של החוקרים ושלף את החומרים ולא שמענו על זה? לא, מישהו שם החליט לקחת את החומרים, לדלות מהם ציטוטים הרסניים נגד נתניהו או נגד נוני מוזס. מה זה נגד? שמציגים אותם באור לא טוב, ומחלקים לכל כלי תקשורת, לערוץ 2 את זה, לערוץ 10 את זה, לעיתון הארץ את זה, לכל אחד מביאים משהו אחר, ואז כולם משתתפים בקמפיין נגד האנשים הללו. זה לא יום. ומי עושה את זה? המדינה. כלומר, אנשיה. אנשי המשטרה. מוזר. מפכ"ל הבטיח לנו שהוא ילחם נגד ההדלפות, איפה הוא? פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. בליל שישי הקרוב חוגגים 20 שנה למהפכה בעולם התורה.
דור שלם של בני ישיבות ושל אברכים גדל לתוך המהפכה הזאת.
אריאל ברמן וחברי הנהלת ארגון דירשו בפאנל מיוחד לרגל 20 שנה לדירשו והוועידה העולמית שנערכת בימים אלה בקונטיקט שבארצות הברית.
יום אחד התקשר אלינו ילד בן 12 ואומר, אני רוצה ללמוד תורה אבל ההורים שלי לא רוצים, מה עושים?
דרשו השם, ליל שישי בעשר, כאן בכל חי.
הוא גמר מסכת ראשונה הוא בכה, והוא אמר, אני אדם בן 60 פלוס, מעולם לא גמרתי מסכת ואני יודע אותה.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
פרגיות כבד, אנטריקוט, מעורב קבב, שקדגל, שניצל, שקשוקה, כבד, צ'יפסלט.
אל תשאלו מה יש לנו, כי כאן תמצאו הכל. פינתי על האש זה לא רק החומוסייה הטובה בעיר, זו מסעדה ברמה אחרת. פינתי על האש, בקשרות הרב מחפוד, רחוב בית הדפוס 11 ירושלים. פתוח עד 11:30 בלילה. ניתן לקיים אירועים עד 80 איש. להזמנות צלצלו 054-242-1515. חניה חינם.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר, המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים, מחכים לכם במבחר. 03-578-5030, 03-578-5030.
שימו לב, תעמיד סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמיד סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמים. המבצע בכל סניפי הרשת.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אופטיקה אלפרי, גם מותגים הם מוצר צריכה בסיסי. עכשיו מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. יבוא מקביל.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
הסופר הרב חיים ולדר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
יופי. איך אתה עם הביקורת שמופנית לך בימים האחרונים על כך שמצד אחד אתה כותב ספרי חינוך, בצד השני אתה לוקח חלק פעיל ומביע עמדות בסוגיות עם גוון פוליטי מובהק? איפה הדיסוננס, איך אני אגדיר את זה? איפה הקו המפריד שאתה צריך לייצר? בין השניים.
קודם כל אני מודה באשמה, דבר ראשון. אני באמת לא כותב רק על סיפורים לילדים או למבוגרים או לנוער, אני גם כותב דעות. אני כותב דעות 28 שנים כפובליציסט, ויש לי דעות מאוד ברורות, כי אני לא רואה את עצמי, גם כסופר אני יותר רואה את עצמי כמעצב דעה או כמשפיע ולא...
אבל אתה מבין שיש כאלה שלא אוהבים את ביבי ואומרים, ככה הוא כותב עליו? לא קוראים יותר את הספרים שלו, נגמר.
אין לי, אתה יודע שבדרך כלל, מי שפוזל לכולם, אז בסוף הוא נשאר פוזל.
לא, אבל תקשיב, אני אגיד לך למה זה לא פייר. זה לא פייר, ובאמת יש לטיעון הזה משקל גדול, ואם אתה אדם עם יושרה פנימית, אתה עכשיו תגיד לי כן. סנדלתי אותך. זה לא פייר שאתה מצד אחד יש לך השפעה בלתי ניתנת להשגה או להבנה בקרב בני הנוער במגזר החרדי. ואנשים, הרבה נערים, אתה חלק מהחיים שלהם, מהאישיות שלהם, מעיצוב הדעה שלהם, התפיסה שלהם את המציאות. ברגע שהם רואים אותך כותב מאמר על ביבי, מבחינתם זה הדרך, זה המקום. כלומר, אתה מנצל את הכוח שקיבלת באמצעות כתיבת הספרים שלך, ומשתמש בזה לצרכים, אתה יודע, שהם פוליטיים, אחרים, שהם דברים שהם לא אמורים להגיע לשם.
ואם אני אומר לך שהדעות הן יותר חשובות אפילו מהספרים, זה לא נכון. אני לא מנצל שום דבר, כי לא...
זה בגלל שאתה לא מסוגל, זה בגלל שאתה סתם ילד שובב, שלא מסוגל שיגבילו אותך, ואתה מוכן לוותר על הכל, העיקר לומר את מה שאתה חושב.
קודם כל, יש בי משהו מהילד השובב, אבל אני...
איך לפסיכולוג תטפל בזה, אבל...
אתה יודע, אני מטפל אצל עצמי, אבל בוא
נזכר. אתה מטפל אצל פסיכולוג?
אצל עצמי, אני אומר. מישהו אמר לי, זה כיף לך, שיש לך בעיות, אתה הולך לטפל בעצמך.
טיפלת פעם אצל פסיכולוג?
אני במסגרת לימודי הפסיכולוגיה שלי, הייתי צריך גם לפגוש פסיכולוג אחר.
כמה פגישות עשית?
לא הרבה, אבל זה היה טוב.
כמה? בערך?
ארבע.
זה ארבע פגישות כל חייך עם פסיכולוג?
כן. לא הייתי צריך יותר מדי. זה היה יותר באמת גם במסגרת הלימודים.
אתה אומר שזה היה טוב, אבל לא?
כן, מאוד נחמד. תמיד נחמד לדבר עם מישהו.
אז למה לא המשכת?
עם מישהו חכם. כי לא ראיתי לנכון, לא מסעתי בזה. אתה רואה, אנחנו מגיעים למקום אחר לגמרי ואהבתי אותו, אבל בוא נחזור לענייננו.
לא, זה יותר מעניין, רגע, זה מעניין.
לא, אז באמת, אני באמת ממליץ למי שזקוק, למי שצריך, אני מאוד בעד.
מה, אתה מרגיש שאני חזק, אני לא צריך כלום? יש כאלה שאומרים ש... יש כאלה שאומרים שכל אחד צריך.
אני לא אמרתי שאני חזק, אבל בשביל זה יש כל אחד...
קשה לך להיפתח?
לא, ממש לא. אז מה? אני חושב שהכתיבה שלי היא הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שיש.
הבנתי. כלומר, אנשים קוראים את הטיפול הפסיכולוגי שלך.
משהו, ממי שקורא אותי, אם קראת אותי, היית רואה שזה ככה.
אני לצערי לא קורא הרבה. יש באמת שיטות כאלה שאומרות שאנשים שיושבים וכותבים, יש לזה משקל גדול, לפעמים אפילו יותר מטיפול פסיכולוגי אמיתי. יש אפילו שיטה...
קודם כל, כל מי שעושה משהו, גם אתה, כשאתה משדר ואתה לפעמים תוקפני ולפעמים מלטף ולפעמים זה...
אני אף פעם לא תוקפני, אף פעם.
אתה יודע מה שחושבים עליך ככה, איך אומרים, אתה אולי לא מודע, אבל יש בך איזה משהו מאוד, דרך אגב, זה מה שעושה אותך, שאתה לא מניח, אתה לא מניח לבן אדם.
אתה יודע שמה שאנשים חושבים אותי זה לא אני, אז מה?
אני יכול להעיד שאתה האדם הכי רך שאני מכיר, זה אחד האנשים הכי רכים והכי אנושיים שאני מכיר, זה כן.
אתה לא מגזים, כן, אתה לא מגזים.
לא, אני לא מגזים, אני ממש לא מגזים. מאחורי הזה, אבל את העבודה שלך אתה עושה, יש בך את ה... ואתה עושה את העבודה שלך יפה, סליחה שאני אומר את זה. בוא נחזור לענייננו.
ואחר כך אתה אוכל את הלב.
אני לא אוכל את הלב.
אני.
אתה אוכל את הלב, אוקיי. אז זהו, שאני ברוך השם מצליח לא לאכול את הלב, כי אני אסביר לך למה.
כי אתה לא עושה, אתה לא נאלץ להיות במקום שלי.
בוא נספר למאזינים על אנחנו מדברים. בעצם מואשמתי על ידי...
אני רואה, אתה בכוח חוזר לשם, אה?
לא, חשוב לי, כי זה הנושא. האמת היא, אתה רוצה שנדבר על נושא אחר, נתפוס שעה ונדבר עליו. אבל נורא חשוב לי, כן...
בוא נעשה פעם בשבוע, תוכנית אתה ואני, מה אתה אומר?
יש לי כבר תוכנית ברדיו, אבל בסדר, מה שתגיד.
לא, זה לא אני
קורא. האמת היא, זה יכול להיות מעניין.
כן, זה יכול להיות נחמד.
כן. כי עיקרון, אני חייב כן להסביר. הוא אשמתי, שזה לא אשמה כזו גדולה, שאני ימני, שאני מביע דעות ימניות, ומה בעצם יש לי לחפש. אז קודם כל באמת, אני מכבד את מי שכתבה, והיא כתבה את זה בצורה מכבדת, אני שומע עם זה. רק מה שאני לא יודע מה זה דעות ימניות, אני עובד ביתד נאמן שהוא לא עיתון ימני, אני מעולם לא הבאתי דעות ימניות שקשורות לארץ ישראל נגיד, או דברים שקשורים לימין, אבל אני בפירוש, אם אני כותב שלא להציק לראש ממשלה, זה לא עמדה ימנית, זה עמדה אנושית. ואם אני אומר שלא ייתכן שחייל מבוהל בן 19 שלחת אותו בחברון, אתה לא יכול לפגוע בו ככה. אגב, אפילו שלי יחימוביץ, שהיא לא ימנית, היא גם אמרה שצריך לתת לו חנינה. כלומר, אני רוצה להסביר שמותר להגיד דעות, וחייבים להגיד דעות. וזה לא כל דבר דוחף אותך לימין. ואגב, תעתה הכותבת שכתבה שאנחנו תמכנו בהסכמי אוסלו, יהדות התורה לא תמכה, התנגדה להסכמי אוסלו. זאת אומרת, זה טעות בתוך הדברים. אנחנו בחרנו...
טוב, את המאמר אני רואה כתבה מיכל צ'רנובסקי בחדרי חרדים, אני רואה.
שהיא, חשוב להגיד, שהיא יושב ראש צעירים בעבודה.
אם היית יודע, לא היה פה אייטם.
לא, אני חייב לומר שאני מאוד בעד דווקא הדבר הזה של תא הצעירים בליכוד ובעבודה, כי אני מרגיש שיהודים
מתפרדים. תגידי, מה קרה לך בזמן האחרון? אתה בעד יותר מדי דברים מחוץ למסגרת. אבל אתה יודע איך זה, אין לך זמן לענות, כי יש לנו בדיוק 15 שניות לסיים שעה, אז היה לי כיף לדבר איתך.
אוקיי, גם לי. תודה.
בוקר טוב שיהיה חיים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות עוד מעט, נשוב לשעה שנייה, תישארו איתנו, יהיה מעניין.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, מקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום. ככה זה כשפגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב.
פגי, שותפים לקצב החיים שלך, ומשיקים בתוכנית פגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פגי.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות? אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
פינתי על האש, תטעם תבין. בית הדפוס 11 פתוח עד חצות, להזמנות חייגו 054-242-1515.
1-0-2-102 למחבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102. לוחמי האש, תמיד בשבילך.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם?
קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אופטיקה הלפרי, גם מותגים הם מוצר צריכה בסיסי. עכשיו מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. יבוא מקביל.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי בצלח. חקירות נגד ראש הממשלה בנימין